אוקיי, אוקיי, אנשים יקרים, אנשי הבריקדה, מה נשמע? מה קורה? אולי אתם שומעים בקול שלי שהייתי קצת צרוד וקצת מצונן, אז התעכבתי קצת עם הפרק של השבוע, אבל לא נורא. הקשבתם לפרק הקודם? על ההדתה בתל אביב? אורייט, טוב מאוד, פרק חשוב מאוד, פרק חשוב. טוב, נאמר כך, אנחנו גדלים יפה מאוד, המספרים של הבריקדה בעלייה מתמדת, זה כל כך מרגש, תודה רבה לכל מי שמאזין. עשו את כל מה שצריך עם הלחיצות שם, מקוב וציונים, כוכבים, מה שבא לכם ויש לכם כוח, זה בטח יעזור. וגם תפיצו הלאה. טוב, תקשיבו טוב. בתחילת השבוע כתבתי על אירועים שקטים בחלקם, רועשים יותר בחלקם האחר, שקורים מאחורי הקלעים בכל מה שנוגע לעתיד המדינה הזו. זה לא סוד, זה לא סוד. ליברלים ושמרנים בהתנגשות מטורפת בימים אלה. זה לא משהו חדש. הסיפור כזה, יש קבוצות, לא מעט, קבוצות של אנשים אינטליגנטים, חכמים, פרופסורים, אנשי צבא, ואנשי עסקים, שמאחורי הקלעים בוחנים את האפשרות, ואני חוזר ומדגיש, תקשיבו טוב, להיפרד. כן, כן. מדינת ישראל, כפי שהיא היום, מאמינים חלק מאיתנו, לא יכולה להמשיך להתקיים. צריך היפרדות. היפרדות בין שמרנים לליברלים, בין ביביסטים ללא ביביסטים. היפרדות. אנשים שרוצים דמוקרטיה לאנשים שמוכנים להתרפס מול משטר מושחת ורקוב. והדבר הזה נבחן בחדרי חדרים על ידי הרבה מאוד אנשים שעובדים בסוגיה הזו. לא צריך להתפלא, כששרים בממשלת ישראל שולחים לעזאזל את טובי לוחמינו, אנשים אמיצים שהקריבו ומקריבים יום וליל למען המדינה, כששרים בממשלה מקללים, מטנפים, מפלגים, מה בדיוק חשבתם שיקרה? אז זה קורה, חברים וחברות. בפרק הזה של הבריקדה אני אביא לכם שני קולות. שני קולות של אנשים שזה מה שהם עושים. יש יותר, אני מדגיש, יש יותר, אבל בפרק הזה אני אביא לכם שני קולות של שני אנשים שעוסקים בהרחבה ובאינטנסיביות בשאלה איך מחלקים את המדינה, את החברה, את הישות הציונית היהודית. אני לא צוחק, הלוואי והייתי צוחק. אראל סגל עשה עליי טור בתוכנית שלו בערוץ 14, אחרי זה דיברנו ארוכות אצלו בתוכנית ברדיו, והסברתי לו לאט שזה לא עניין של עמדה שלי כן או לא, אלא אני מדווח, כי הדיווח הזה שלי על הקבוצות שעוסקות בסוגיה הזו, ובכן הדיווח הזה עשה המון המון רעש והמון מאומות וקיבלתי המון תגובות, כולל מסרים בממשלה שהביעו דאגה ואמרו עד כמה זה מטריד אותם וכמה זה חמור. אז אני מסכים, זה מטריד וזה חמור וזה אפילו מפחיד. הגענו לנקודה שבה אנשים לא מסוגלים להקשיב האחד לשני. הכיתוב מפרק את החברה הישראלית. אנשים רוצים שקט, רוצים להיפרד, רוצים לחיות בעולם שבו לא עוטפים אותם על מי שהם ומה שהם. אנשים לא רוצים לחיות בתחושה של רודנות, של דיקטטורה רקובה ומושחתת, של שלטון שלא סופר אותם, של שרים שמזלזלים בתרומה העצומה למדינה הזו. ושיהיה ברור, הדמוקרטים מחזיקים את מדינת ישראל על הכתפיים. כל אותם אנשים שיוצאים מדי יום, מדי שבוע, להפגין, הם עמוד התווך שמחזיק את מדינת ישראל. נקודה. אתם לא חייבים לאהוב את זה, אבל אלה העובדות. אלה העובדות. אז אמרתי, אני אדבר עכשיו עם שני אנשים מקבוצות שונות שעובדים קשה כדי לבנות אולי איזושהי אלטרנטיבה לסוגיית הקיום של מדינת ישראל כפי שהיא כרגע. ואני חייב להגיד לכם שיש עוד קבוצות, אני מדגיש את זה שוב, יש לי אפילו דוח טיוטה ביד עם תוכנית מלאה. הדוח הזה, הטיוטה הזאת מוצגת בימים אלה בפני גורמים שונים כולל בימין, השמרני הישראלי. ואם יש משהו שמפחיד את הימין השמרני הישראלי, זה זה. גם את החרדים, גם את הראל סגל וחבריו. זה מפחיד, כי הם יודעים שבלי הדמוקרטים אין ישראל. יש אפגניסטן, סוג של אפגניסטן עם מגדלים גדולים במרכז הארץ. אבל זאת אפגניסטן, וזאת המדינה שנתניהו בונה פה עכשיו. אז תכף יהיה פה נועה מנלה ועמית ניצן, ניצן עמית, והם יספרו על העבודה שלהם בתחום הזה. יוצאים לדרך. שלום נועה מנלה.
אהלן נטילה.
ביום יום, בשוטף, ענייני תודעה, חוקר של תודעה דיגיטלית, בעולמות האלה של הווירטואל, בחיים עצמם בימים אלה, אתה בונה לנו מדינה חדשה, אני מבין, נכון?
אני מנסה לקדם איזשהו רעיון שבעצם יפריד את הכוחות ואת המאבק הכפייתי שבו הליברלים כופים את מרכולתם על ה... נקרא לזה על השבטים היותר דתיים, חרדים, מסורתיים במדינת ישראל, וכמובן להפך, אני מגיע מהמקום הליברלי, אבל אני רואה את זה כעולם דו צדדי ושוויוני. ואת כל הסיפור הזה של בעצם הפרדת ישראל, מין, אפשר לקרוא לזה קנטונים, אני קורא לזה מרחבי חיים, הרעיון הוא שמירה על הצוויון. אני חושב שזאת מילת המפתח. הצוויון שלנו, לכל... אני לשבת פה, יש צוויון נורא 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 מופיין, ויש גם אלמנטים כפייתיים, ומאחר ואנחנו רואים את מאבקי הכוחות ולאן זה מגיע, אז אולי צריך איזשהו רעיון אחר, רעיון מארגן, רעיון מסדר אחר.
נועם, אתה לא עובד לבד, אתה עובד עם דוקטור יובל קרניאל, ואתם שניכם בעצם גם פרסמתם סדרה של מאמרים ותוכנית ורעיונות ודיון ודיבייט ומה שלא תרצה, אבל דה פקטו, בוא אני אשאל אותך ככה. יש תוכנית עבודה מוכנה?
כן.
סעיף סעיף?
כן, לגמרי. יש, זה עוד לא סגור לגמרי, אבל יש לנו כבר תנועה שמונה מאות אנשים, שנקראת ברית רשויות ליברליות, שמסתכנת גם על חזון ההיפרדות הרחוק לנגיד שלושה קנטונים, יהודה, ישראל ופלשת של המגזר או החברה הערבית, אבל זה נורא מפחית האנשים. המחשבה הזאת שישראל נקראת לכל מיני קנטונים עצמאיים לחלוטין, היא מהלכת אימה על הרבה מאוד אנשים, ובצדק, תשמע, זה מפחיד הדבר הזה. ואני חושב שזה עוד חזון רחוק. שמנו את זה כאיזשהו מתווה נורא נורא רחוק, אבל חשבנו מה אנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר, כי מה שקורה לנו, אנחנו רואים, זה כל יום קורה משהו. ובעצם אנחנו יצרנו את הרעיון של ברית ערים או ברית רשויות ליברליות, שאמור להיות איזושהי חגורת בטיחות או חומת הגנה ליברלית, מפני כניסה של כוחות שמשנים את הצוויון של הערים האלה. יש במדינת ישראל ערים שיש להן צוויון מובהק, כמובן תל אביב, גבעתיים, עוד השרון, קריית טבעון, קריית אונו. יש להן צוויון מובהק, והתושבים שם לא מעוניינים שיכנסו גורמים וישנו את הצוויון שלהם. אתה יודע, קראתי אתמול, ראיתי שהולכים להכניס עכשיו לערים, לכל הערים וגם לערים האלה, שבכל בניין חייבים לבנות מרפסות לסוכה כשרה, אבל אנשים לא רוצים את הדבר הזה. אז אמרנו בעצם, בואו נלמד מהטובים ביותר, ובואו נלמד ממועצת ישע, ונקים בעצם איזה חגורת הגנה כזו, ויצרנו אמנה, שכל עיר שתרצה תוכל לחתום על האמנה הזאת ולהצטרף. אנחנו נתחיל את הסיפור הזה אחרי הבחירות לרשויות המקומיות, ואנחנו נקים סנאט, ובעצם הסנאט הזה כל רשות ישלח נציגים בהתאם לגודלה היחסי, ושם אנחנו נעבוד על עצמאות מקסימלית של של הרשויות בנושאי חינוך, משפט, אני יודע, שיתוף אם אפשר, כל מה שאנחנו יכולים לעשות במקום הזה, כאשר הרעיון הוא לאפשר חופש דת, אבל גם חופש מדת. זה בעצם הרעיון של הדבר הזה, ולשמור על צביון החיים שלנו.
אז בעצם הבעיה המרכזית היא הדת, הכפייה הדתית, או משהו שאתה מכנה חיובים של העולם הדתי על העולם החילוני, איפה זה מתחיל בעצם? איפה שורש הבעיה מבחינתך?
אז אני חושב שבעלה להיות לפני הכפייה הדתית, מדינת ישראל היא נמצאת בין ה-OECD, מקום ראשון ברמת השליטה של הממשל הפדרלי, כאילו הממשלה שלנו, על הרשויות המקומיות. זאת אומרת, זה המדינה הכי ריכוזית שיש. וגם ראינו בקורונה שהכוח של הרשויות מאוד מאוד גדול. כשאתה מבזר להם את הכוח, בגלל שהם מכירים את התושבים, והם מכירים איך לדבר איתם, בעצם הם הופכות להיות, הרשויות גופים מאוד מאוד יעילים. אז קודם כל אנחנו רוצים לבזר את הכוח הפדרלי לתוך הרשויות, ולהכניס את זה לנושאים של, כמו שאמרתי קודם, את חינוך וחינוך דמוקרטי ופלורליסטי וליברלי, ובעצם העניין הוא לא הכפייה הדתית כמו שמירה על הצביון הליברלי. זה בעצם הסיפור. והליברליזם והדת במדינת ישראל כן מתנגשים למרבה הצער, כמו שאנחנו רואים בימים אלה.
נועה, מי יקבל את F-35? מי יקבל את בניית הכבישים? מי יקבל...
גם ברעיון הסופי, אבל בטח כשאנחנו מקימים את ברית הרשויות, עדיין הממשלה תצטרך לטפל בפרויקטים מאוד מאוד גדולים. הממשלה תחזיק את הצבא, ולממשלה יהיה בית משפט עליון, והיא תעשה כבישים ומטרו ורכבות קלות, כי זה פרויקטים בקנה מידה של מדינה. אבל יש המון דברים שאפשר לבזר אותם לרמת הרשויות. אני למשל נגד כפיית לימודי ליבה על החרדים. אני חושב שזה בסדר שלחרדים יש... את הלימוד שלהם ומה שהם חושבים שחשוב להם. ואותו דבר, אני רוצה מערכת חינוך עצמאית שתחנך את הילדים שלי לפלורליזם ודמוקרטיה וליברליזם. ואתה יודע שכשאתה כופה את ערכי החיים שלך בלימודי ליבה על החרדים, אז הם כופים עליך בחזרה לא לנסוע בשבת או לא לפתוח עסקים, או שלא תהיה תחבורה ציבורית בשבת ובו. אז את כל הדברים האלה אנחנו בעצם רוצים לנטרל דרך ברית הרשויות הליברליות, והדבר הזה תפס תאוצה מטורפת, ויש היום מאות מתנדבים שעובדים, יש צוות שעובד על איך יהיה בנוי המיסוי בעולם כזה, ועל האם זה יכול להחזיק כלכלית, ויש צוות משפטי שמדבר על איזה חוקים כבר אפשר להעביר לידי הרשויות, וצוות חינוך, וזה מדהים לראות את את ההירתמות לרעיון הזה, שכשכתבתי עליו לפני 3 שנים, לא, קצת לפני הקורונה, 4 שנים אולי, והיה אחד שאמר לי וואלה. באמת, זה היה כל כך, ההתנגדויות היו כל כך קשות. ועכשיו זה ממש תפס, כי נוצר צורך מאוד מאוד גדול.
אבל מצד שני, בוא רגע נתעכב על מילה שאמרת. אמרת, המדינה תנהלת, מערכת המשפט, בית המשפט העליון, זה ברמה מדינתית כללית כזו, והנה לך הבעיה של ימינו. איך אתה פותר את העניין הזה? הרי אתה ואני לא בהכרח נלך לאותו בית משפט, שחברינו מבני ברק יסכימו ללכת
אליו. אז תראה תופעה מעניינת. בעצם תופעת, נקרא לזה, הקנטונים או המיני קנטון העצמאים כבר קיימת פה. לחרדים יש בית דין משלהם, נכון? אז למה שלא יהיה בית דין ליברלי של הרשויות? לחרדים יש מערכת חינוך עצמאי. למה שלא תהיה מערכת חינוך שלנו עצמאי? המתנחלים שיושבים ביהודה ושומרון יש להם כמעט מערכת חוקים, ויש להם את מועצת ישע שמקדמת להם המון דברים. אז בעצם אנחנו מסתכלים היום ואנחנו רואים המון מהדברים האלה קיימים. דרך אגב, גם בעולם של הרשויות הליברליות, יש למשל את פרויקטים כמו נעים בסופש, שכמה רשויות החליטו שתהיה תחבורה ציבורית בשבת, נדמה לי שרק היום קראתי שנס ציונה גם הצטרפה למלזם הזה, שיש בו את תל אביב וגבעתיים ורמת השרון וקריית אונו, ועכשיו מבשרת ציון. אז בעצם הרעיון הזה כבר מסתובב, אנחנו רק צריכים למסד אותו, לארגן אותו ולהגדיל אותו. ובעצם נהיה כמו החרדים וכמו המתנחלים. אנחנו בסך הכל משווים ואולי קצת מעלים, לא מעבר לזה.
אוקיי. ועדיין יש לי תחושה שזה לא לגמרי מבושל עד הסוף, כי החיכוך היום וההתנגשות היום וחוסר היכולת להידבר ברמה הארצית, תשמע, זה הגיע לשיאים. לך תפתור את זה עכשיו.
אז אני חושב שזה יוריד את מקדמי החיכוך. כמובן שכשממשלה עושה דברים שנתפסים בעיני ציבור כל כך גדול כלא לגיטימיים, אז הקונפליקטים האלה קורים, הם קורים גם במדינות שיש בהם קנטונים והפרדה. תראה מה קורה בארצות הברית היום. יש, זה, המתחים האלה הם קיימים וקבועים. אנחנו לא נפתור את המתחים האלה. אבל אנחנו כן יכולים להוריד את גובה הלהבות, כי המון מהאימה הזאת שאנשים מרגישים היום, היא מזה שבעצם הם לא יוכלו לחיות כמו שהם רגילים. אתה יודע, המון אנשים אומרים לי, ואני לא מחובר להיסטריה הזאת, אנשים אומרים לי, זה כמו איראן, אנחנו לא נוכל להסתובב ברחוב, יהיה אוטובוסים נפרדים. ואני אומר, זה בסדר, בבני ברק יהיו אוטובוסים נפרדים, אם זה מה שהם רוצים, ובגבעתיים ורמת השרון וקריית אונו לא יהיו אוטובוסים נפרדים, ואנחנו נשמור על הדבר הזה, ושום בית משפט עליון לא יוכל להכריח אותנו. יהיה לנו כוח מאוד מאוד חזק. היום כל עיר להיבקת לעצמה. אתה יודע, אני זוכר בימי ההדתה, שכשבנט היה שר חינוך, אז היה בעלה נורא גדולה מההדתה, והיה קרב של כל רשות נגד כל מיני חבד ודוכני תפילין. אנחנו נוכל להחליט החלטה עקרוני של הסנאט שלנו, שאומר האם מוכנים אצלנו הדתה או לא מוכנים הדתה, ואם לא מוכנים, הדבר הזה לא ייכנס. פתאום יש כוח, ושיא הזה. וזה אני חושב חלק מהרעיון, והרעיון הוא לא רק העניין של דת, זה כל הזמן עולה פה, אלא עניין אני חושב של ליברליזם והומניזם, וחינוך לדמוקרטיה כפי שאנחנו תופסים אותה. חשוב גם להגיד משהו על הדמוקרטיה במדינת ישראל. הדמוקרטיה במדינת ישראל לא עברה עדכון גרסה משנת 48'. בשנת 48' היו במדינת ישראל 600 אלף איש בערך, הוחלט על 120 חברי כנסת, זה היה בין 48' או 9' כשהחליטו על הכמות הסופית. אנחנו היום כמעט 10 מיליון, ואנחנו עדיין עם 120 חברי כנסת, עם אותו מנגנון, עם אותה ריכוזיות, זה כבר לא עובד. אנחנו צריכים לבנות בעצם, או לפתח רעיונות דמוקרטיים חדשים. ואני חושב שביזור הכוח מהממשלה לתוך הרשויות המקומיות יעצים את החברה ויוריד חלק מהמתחים, כי הפאניקה של לוקחים לי את צביון החיים תפחת מאוד.
מה קורה למשל עם אחד מהשכנים שלנו בעיר תל אביב, שהוא נמצא בקנטון אחר או במקום אחר, זקוק לסיוע רפואי או לרופא, פרופסור שנמצא בקנטון של תל אביב? מה קורה עם האוניברסיטה? מה קורה עם התחבורה הציבורית? זאת אומרת, יש המון שאלות. המיסוי, אוקיי? אתה משלם מיסים יותר מאדם אחר שיהיה בקנטון אני יותר מן הסתם. היום אתה משלם את המיסוי הזה, וחלק ממנו הולך כדי לממן את החבר'ה בקנטונים היותר עניים. אז אתה אומר, לא, הכסף שלי הולך רק אליי ולחבר'ה שלי. אז ממה הם יחיו? כלומר, ההיפרדות הזאת היא קצת באבחה אחת.
היא לא יכולה להיות באבחה אחת.
כואבת.
היא היפרדות שחלקים ממנה היא באבחה אחת, אבל ההיפרדות הכלכלית היא הדרגתית. אחד, כי אנחנו עדיין צריכים לתמוך בקנטונים חלשים יותר, וגם אנחנו לא רוצים שאנשים שם יהיו חולים ולא יהיה להם מה לאכול. אבל אני כן חושב שבאמצעות מודל כלכלי רגרסיבי, שאומר אם היום אנחנו נתמוך ב-60% ממס הכנסה בקנטונים אחרים, בעוד 7 שנים אנחנו נרד ל-50%, ובעוד 15 שנה נרד ל-30%, ולכן קנטונים אחרים שירצו רפואה טובה, וירצו תחבורה טובה, וירצו את כל הדברים האלה, הם יצטרכו לעמוד על הרגליים הכלכליות, וזה בעצם אני חושב תהליך מאוד מאוד בריא, כי היום הם מאוד מתמחות, וכאן הן הופכות להיות עצמאיות כלכלית, באיזשהו תהליך מדורג, ארוך דבר. וכמובן שיהיו דברים שאנחנו מן הסתם נספק תמיד. זה לא שיש פה עכשיו מוקשים בין הקנטונים, זה חופש תנועה מוחלט, זה דומה קצת לשוויץ וקצת לבלגיה, ואולי המודל של האיחוד האירופי הוא חלק מהדבר הזה. שאלה מאוד מעניינת ששואלים אותי, אבל בעצם אתם מפקירים תושבים ליברליים שחיים למשל בירושלים או בפתח תקווה, שעיר קצת עם אוריינטציה דדית, או נתניה, וכאן מגיע פתרון שאני קורא לו פתרון מחוץ לקופסה או מחוץ לגיאוגרפיה, שאומר אנחנו נמצאים בעולם וירטואלי גם, ולכן אתה יכול להיות תושב וירטואלי של הברית הליברלית, וחלק מהמיסוי שלך ילך לטובת הברית הזאת, ואתה תוכל ליהנות מהשירותים שלה, אתה תוכל ליהנות מהתחבורה הציבורית שלה בשבת, ואתה תוכל ליהנות מהתרבות שלה, ולרשום את הילדים שלך לבתי ספר. זאת אומרת, העובדה שאתה גר בבית שמש, לא מורידה ממך את היכולת להיות חלק מה, נקרא לזה, ברית הרשויות הליברליות. התושבות הווירטואלית מאפשרת לך להמשיך לגור בגיאוגרפיה שאתה אוהב ומחובר אליה, אבל עם זאת, לקחת חלק גם בעולם שהציוויון שלו יותר מתאים לך.
תגיד נועם, לסיום, שתי שאלות קצרות. האחת, אין לך כאבי בטן? בכל זאת, הפרויקט הציוני, מדינת העם היהודי, כל הג'אז הזה. ושאלה שנייה, האם חלה התגברות משמעותית בחצי השנה האחרונה? כלומר, עניין, עיסוק וכדומה.
אז קודם כל, לגמרי כאבי בטן, וגם אמרתי בהתחלה שזה מפחיד ובצדק. ולכן, אני אומר רגע, יש את הסיפור של ההיפרדות הקנטונית, שצריך לשים אותו בקצה, אבל אני אומר, בוא נעשה רגע, כמו שפעם קראו לזה, אז התחילה, ברית הרשויות תחילה. זה הרבה פחות מאיים, אנחנו יכולים לבחון איך הדבר הזה עובד. זה בעצם הרבה מאוד דברים ימשיכו להיות אותו דבר, למעט העובדה שיקום פה כוח ליברלי, שייצג מיליונים של אנשים, לא כל עיר לעצמה, ובסך הכל ירצה לחנך את הילדים שלו ולאפשר לנו לחיות לפי הצביון שלנו, ואז זה לא כזה מפחיד, כי אני את אותו דבר מוכן לתת לרשויות אחרות, שיתקום ברית ערים שמרניות, ותקום ברית ערים ערביות, וכל אחד יפעל בשביל לשמור על סגנון חיה, ובעיניי זה מקסים, ואתה יודע, אנחנו צריכים לעבור מהכוח באחדותנו, שהדבר הזה כנראה קרס, וכל קור ההיתוך כבר לא עובד יותר, לכוחנו בנפרדותנו, וצריך קצת להפריד כוחות, וזה לא נורא, אני חושב שזה יוסיף, בסופו של דבר לחוסן החברתי שלנו, כי נפסיק לסנות אחד את השני, כי אנחנו שונאים אחד את השני, כי אנחנו מפחדים אחד מהשני. אם נוריד את אלמנט הפחד, אז אני חושב שהחוסן שלנו יגדל. ולגבר עם הרעיון הזה תופס, בחודשיים האחרונים זה אש בשדה קוצים. אי אפשר לתאר את זה אחרת. כל יום אני מקבל, אנחנו מקבלים פניות ועוד אנשים מצטרפים ועוד אנשים מתנדבים, ויש לנו כבר תנועה שיש לה צוות כלכלי וצוות חינוכי וצוות של משפט, וזה שאלות ענק. אין לנו גם כמובן פתרון עכשיו לכל דבר, אבל זה חזון שהולך ונבנה. אז אני חושב שבסוף הוא יועיל לכולם. כך נראה לי. כך אני מקווה.
נועם מנלה, תודה רבה.
בכיף, תודה.
ניצן עמית, שלום.
שלום, שלום.
אני מוכרח להתחיל עם בקשה פשוטה, תציג את עצמך.
ניצן עמית. בן 33, עוד מעט, גר בגבעתיים, ובמקצוע שלי אני בכלל מתעסק בשוק ההון, אני מרצה, אני מנהל תיקים ובעצמי סוחר. לפני כן עשיתי תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בינלאומיים בעברית, והייתי קצין בצנחנים. זה ככה המסלול שלי בגדול בחיים הבוגרים.
כלומר, ישראלי סבבה, מסודר, עם עבודה טובה, הכנסה מצוינת אני מניח, גר במרכז הארץ, לא רע, החיים לא רעים.
כן. עבדתי קשה, ולשמחתי זה בינתיים עובד.
אז תגיד, איך אתה הגעת ניצן לרעיון של היפרדות?
טוב, אז כך, בעצם אני בנוסף לכל הדברים האלה, אני פעיל בכל מיני תנועות ליברליות בארץ, מהרגע בעצם שהשתחררתי מהצבא. התחלתי בהתחלה כפעיל ביש עתיד, ואחרי זה נכנסתי לכל מיני תנועות של ליברליזם ושוק חופשי. ועם הזמן, ואני פריק של נתונים, אני כל הזמן, כל דבר שמישהו מאתגר אותי, אני ישר אני רץ לבדוק את הנתונים מגופים רשמיים כמו למאס, ה-OECD, משרד האוצר. ובערך בשנתיים, שלוש האחרונות, התחלתי להיכנס לכל הנושא הזה של לאן המדינה שלנו הולכת. כי שמתי לב לכל מיני נתונים שמצטברים, בין אם זה ההיבט הכלכלי שנהיה פה יותר ויותר יקר, ואנחנו משלמים המון מיסים, ולא מרגישים את זה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שכגבר צעיר ללא ילדי, אני לא מרגיש שקיבלתי מהמדינה יותר מדי במהלך תקופת החיים הבוגרת שלי. יחד עם נתונים דמוגרפיים, שמראים על בעצם בעיה מאוד קשה שהולכת ומתהווה לנו פה, בעיקר מול המגזר החרדי. והלכתי ובחנתי את הנתונים, ובאמת ניסיתי לאתגר את זה מכל מיני כיוונים של מה קורה עם ככה ומה קורה עם ככה, ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שלא משנה איך אנחנו הופכים את זה, גם אם עכשיו נפיל את הממשלה, וגם אם נעביר איזושהי רפורמה דרדלה כזאת, כמו שהפוליטיקאים שלנו יודעים להעביר, בלי שהיא באמת תשנה יותר מדי, אנחנו עוד 15-20 שנה, נגמר הסיפור הכלכלי של ישראל, ויחד איתו גם הסיפור הצבאי של צבא מאוד חזק, ובעצם זהו, אנחנו לא נוכל להמשיך להתקיים פה, כמדינה משגשגת ומפתחת.
כלומר, אתה התחלת עם זה עוד לפני שכל ההפיכה המשטרית הזאת נכנסה לחיינו?
הרבה לפני, אני הייתי כותב את זה בפייסבוק אגב, זאת אומרת, יש לי בעמוד פייסבוק הפרטי שלי, מדי פעם אני כותב על דברים פוליטיים ודברים כלכליים, עם נתונים, עם זה, ובעצם פשוט מאוד, ניסיתי להנגיש את המידע הזה לציבור. אני יכול להגיד לך שנכנסתי לעומק של הדברים האלה, בערך מ-2019, משהו כזה, היה לי איזשהו פוסט שאז כתבתי על הביטוח הלאומי בכלל, של איך אפשר לשפר שם איזשהו מודל, סתם משהו רעיון שעלה. ופתאום נחשפתי למספרים של כמה אנחנו משלמים על ילדים, כמה אנחנו משלמים על תשלומי רווחה, כל מיני דברים שהם כביכול נחשבים, מה בטח, אנשים מסכנים, אנשים עניים. אבל בעצם כשאתה מבין שזה ממחירה העוני, אתה מבין שהרבה מאוד כסף הולך לזה. ו... אם אפשר להגיד, כן, בטח, זה רק כסף, אבל בסוף הכסף הזה הוא בא על חשבון דברים אחרים, על חשבון רמת החיים שלנו. וההבנה שלי הייתה באמת איפשהו, ממש הדבר הזה ישב עליי חזק, באמת קצת אחרי הבחירות, שבאמת הבנתי שאני מתחיל לחשוב על, ואני ציוני בכל רמה חבריי, אני מתחיל לחשוב על לעבור למדינה אחרת. והדבר הזה זעזע אותי, כי אמרתי, מה, איך אני, שהמשפחה שלי נמצאת פה בארץ כבר 8 דורות, עלו לי פה בתחילת המאה ה-19, ובעצם היו מכל הדורות שנלחמו בכל מלחמות ישראל, וממש עזרו בהקמת המדינה הזו, אני רוצה לעזוב, זה משהו שככה מאוד שינה לי את התפיסה, ואז אמרתי, אוקיי, מה הפתרון שאני יכול להביא? והפתרון בעצם היה היפרדות לשני הצדדים.
תגדיר היפרדות כדי שנוכל להבין על מה אתה מדבר, כי כל אחד יש לו רעיון אחר לגבי הסוגיה הזו.
כן, נכון. אז כשאני מדבר על היפרדות, אני מדבר על שתי מדינות נפרדות לחלוטין. זאת אומרת, תהיה מדינת ישראל החדשה, שיושבת על מישור החוף, החל מאשדוד צפונה, הגליל ורמת הגולן, כאשר תהיה מדינת יהודה לצידה בשלום, בגבולות פתוחים, שעוד מעט גם ניכנס לפרטים בדיוק, בעצם שהיא תהיה ביהודה ושומרון, אזור ירושלים, ובעצם הנגב, ויהיה לה גם שעה, זה שני ימים, ים אחד זה הים התיכון דרך אשדוד ואשקלון, וגם בעצם נמל אילת.
איך זה יעבוד? של מי הצבא, של מי הביטחון, של מי האוצר, של מי יחסי החוץ, מי מנהל את הסיפור הזה?
שתי מדינות נפרדות, הטילה, זה אומר שני צבאות, שתי ממשלות, יחסי חוץ נפרדים לחלוטין. כמו שהיום אתה מסתכל, אתה בטח מכיר, הייתה מדינה במשך כמעט 80-70 שנה, שנקרא צ'כוסלובקיה. ואותה מדינה התפצלה בשנות ה-90 לצ'כיה וסלובקיה, זה נקרא מהפכת הכתיפה, והיום יש שתי מדינות נפרדות לחלוטין, אתה לא שואל, רגע, אתה, אני, של מי הצבא, של צ'כיה או של סלובקיה או משותף, נפרד לחלוטין. ובעצם המודל יעבוד אותו דבר, אנחנו ניקח את הצבא בתהליך, אוקיי, זה לא יהיה מחר בבוקר, אבל בתהליך מסוים, אם זה נגיד נחלק יחידות, ואז כל יחידה תקבל מתגייסים שהם מה שנקרא המיועדים להיות אזרחי ישראל או אזרחי יהודה, שלכל אחד יהיו המשימות שלו, בין אם זה הגנת הגבול בצפון, או הגנה באיוש, או הגנה בדרום, וכך בעצם אותן יחידות כבר יפכו להיות אורגניות, וכשנפצל את הצבא, אז יהיה לנו מאוד פשוט לפצל אותו, כי המשאבים כבר יהיו מפוצלים, הכוחות כבר יהיו מפוצלים. אפשר לעשות את זה גם ברמת הטייסות, גם ברמת חן הים, וכולי, כן? כמובן, אגב, אני אומר, זה לא, אני לא איזה אלוף בצהל שמכיר את כל הנתונים, אבל כבר התפצלו צבאות בעבר, מספיק צבאות, בין אם זה בברית המועצות היה, ובין אם זה צ'כוסלובקיה, ובין אם זה, יש עוד מספיק דוגמאות.
אוקיי. עם מי אתה מדבר על הרעיון הזה בתקופה הזו?
אז תראה, התהליך הוא קצת תהליך מצחיק, כי לפני 4 חודשים הקמתי קבוצת פייסבוק, שנקראת תנועת ההיפרדות. וזה היה די one man show, הזמנתי לשם כמה חברים, ולאט לאט התחיל להגיע עוד אנשים, וכשרק לפני 1.5 חודש היינו 300 אנשים בקבוצה, ופתאום, אני לא יודע מה קרה, הקבוצה גדלה, התחלנו קצת לטייל בכל מיני פוסטים, הקבוצה הלכה וגדלה, הגיעה ל-1,000 אנשים, ואז בעצם הגיע איזשהו אייטם בערוץ 14, שאחרי האייטם הזה אנחנו מתחילים להתפוצץ, ואז מגיע גם איזשהו ציוץ שלך בטוויטר, ובעצם אנחנו כבר היום נמצאים על גבול 3,000 אנשים, וכל יום מתווספים המונים, זאת אומרת, יש, אני מרגיש לפחות את הביקוש הזה, ואנשים מצרפים חברים ומדברים על זה עם חברים, אז אנחנו קודם כל פונים לציבור הרחב, לציבור הליברלי, שבאמת מרגיש שחייבים לפתור את הסוגיה הזו הדמוגרפית, חברתית, כלכלית הזו, שיושבת עלינו, ובסוף אין מה לעשות, זה, האלטרנטיבה פה היא לא להישאר ביחד ולחיות באושר ואושר, אלא האלטרנטיבה היא או להתפצל, או שמדינת ישראל פשוט לא תמשיך להיות כמו שהיא, כמדינה מפותחת, אלא כמדינת עולם שלישי, בועחה לא מדינה בכלל. ובלמעלה, אז באמת אנחנו פונים לאנשי תקשורת כמוך, לפוליטיקאים, לבחירים, אם זה במשק, ואם זה באקדמיה, ואם זה אפילו אנשים שיש להם ידע צבאי נרחב, באמת כדי ללמוד, להבין איך לשפר את התוכנית שלה.
כתבתם מסמך? משהו מסודר שניתן לפעול על פי?
כן, יש מסמך. אני כמובן נשמח לשלוח, הוא אפילו עובר עדכונים. כל יום, לא כל יום, אבל בדיוק אתמול עדכנתי את המסמך הזה, הוספתי לו עוד כמה פרטים, כאשר המסמך הזה בעצם מפרט, בפעם הראשונה הוא מפרט למה, ברמה הערכי, ברמה המוסרית, למה אנחנו צריכים להיפרד. אחר כך הוא מפרט את השלבים שאנחנו צריכים לנקוד בהם כדי להגיע להיפרדות. ולאחר מכן הוא מחלק גם איזושהי מפה, וגם ממש, לפחות זה ככה החזון שלי הנראה, איך מדינת ישראל החדשה תראה. שיטת ממשל, כלכלה, צבא, תחבורה, חינוך, בריאות, כל נושא בעצם שאני יכול, נושא גדול שאני יכול לתקוף אותו, עכשיו אני מבין שאני לא דיקטטור של ישראל החדשה, כן? כי השעות לא קיימת. אבל ברור לי שהדברים האלה, אני מתווה של עקרונות יסוד, לוקח פה הרבה מאוד אגב השראה מהרצל, שדיבר מדינת יהודים בצורה אחת, ובסוף קיבל, כן, קיבלנו משהו אחר מאוד, אבל עדיין, כי אנחנו דמוקרטיה, כי בסוף יש איזשהו עם, זה אורגניזם, כן, שמשתנה ומתפתח, ויש לו נבחרים שהם אלה שצריכים לקבל את ההחלטות, אבל אני לפחות מנסה להתוות את החזון שלי, לתת לאנשים את החלום הזה, שהנה הדבר הזה אפשרי, והחיים שלנו גם יראו ממש טובים אם נעשה את זה.
תגיד, איך אתה מגיב על התגובות שמן הסתם נופלות עליך מדי פעם?
תראה, אז קודם כל, התגובות באמת מתחלקות לשלושה סוגים. התגובות שאני חייב לקבל זה כמובן אנשים שאומרים, בונה, זה רעיון מצוין, אני איתך, בוא נתחיל לרוץ. התגובות מהסוג השני, תגובות שאומרות, תראה, זה רעיון טוב, אבל איך עושים את זה? זה לא ישים. והתגובות האלה, אגב, יש לי תשובה בשבילן, שזה מאוד פשוט. גם הרצל, כשהוא הציע למיליוני יהודים באירופה, לעלות לישראל, שהייתה מקום שכוח אל החלוטין, היה פה איזשהו אישור של כמה עשרות אלפי יהודים, אנשים בהתחלה אמרו לו, הרצל, אתה משוגע, מה יש לך? זה לא הולך לקרות. וממש, כן, אפילו מנהיגי קהילות יהודים ממש להרקו לו. והנה, אנחנו נמצאים בערך 130 שנים אחרי, יושבים במדינת ישראל, בארץ ישראל. והנה, זה רעיון, בסוף רעיון וחזון יכול לתרום אור וגידים, אם מספיק אנשים מוכנים לקבל אותו ולפעול על פי. והסוג השלישי של תגובות, זה תגובות שהן תגובות של זלזול, של אתם שונאים אותנו, של אתם רק רוצים ברעתנו, אתם נגד הדת. ואני רוצה להגיד משהו גם למאזינים שנמצאים במה שנקרא בצד של יהודה, כן, או בצד הדתי, ושומעים את זה. אז אני לפחות יכול להגיד את זה, וגם החבר'ה שמובילים איתי את הסיפור הזה של תנועת ההיפרדות, אנחנו לא פועלים מסינה של דת או סינה של דתיים, אלא באמת מרצון לחופש וסגסוג. זה הדבר שאנחנו רוצים. בסוף אנחנו רוצים את החופש לחיות את חיינו כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו רוצים שלכם יהיה את החופש לחיות את החיים שלכם כמו שאתם רוצים. מי שרוצה לחיות במדינה דתית, במדינה שמרנית, עם מערכת משפט מסוימת, עם מערכת ממשל מסוימת, בהצלחה. מי אני שאכפה את החילוניות שלי, אני לא אדם מאמין. מי אני שאכפה את האי אמונה שלי על אדם אחר? ואני יכול להגיד לך שאפילו כמה חבר'ה שלחו לי כבר נעצות במסנג'ר של הפייסבוק, ובסופו של דבר ניהלנו שיח, ואמרו, וואלה, אתה יודע מה, אני בעד. זה קרה. פתאום הם מבינים שאני לא איזה דמון. אני בן אדם רציונלי, אני בן אדם פרקטי, פרגמטי, שאפשר באמת, בסוף יש רציונל מאחורי הדברים שאני אומר, ולא סתם הגעתי למסקנה.
יש גם איומים, כי אני דווקא נתקל בתגובות מאוד קשות בימים האחרונים אחרי שפרסמתי על קבוצות העבודה.
אז תראה, קודם כל, אני אישית לא נתקלתי באיומים, אני יודע שיש כל מיני טוקבקיסטים בטוויטר, בעיקר טוויטר, כי זה שלהם שם נטייה להיות יותר אגרסיביים. אבל כן, יש תגובות שהן יותר לכיוון האלימות, ואנחנו אכן נסיים עם הערבים ואז נבוא אליכם. אני אישית לא נתקלתי בלי להופנה הדבר הזה. בעיקר ניסו לזלזל ולהוריד, אבל לא נתקלתי בסיפור הזה של איומים. וגם אם נגיד, אני לא מסוחד.
ואתה באמת מאמין שזה ישים?
אני מאמין שזה ישים, ואני יכול להגיד לך, שגם אם יש לנו 5 שלבים שאנחנו מדברים עליהם, וגם אם נגיע ונתקדם בשלבים האלה, ובדרך נראה שטוב לנו, ושמצאנו את עמק השווה מול בעצם החברה הדתית והחברה החרדית, אז זה יהיה בסדר, אפשר יהיה לעצור את זה ולבחון את ההיפרדות מחדש. אני לא בא ואומר, חברים, היפרדות ויהי מה, אנחנו לא מוכנים בכלל לשמוע מכם, אלא בסוף. אני רוצה שתהיה פה הידברות. אני לא רוצה מלחמת אזרחים. ובעצם ההידברות הזו בסוף מובילה, יכולה להוביל אותנו למקומות טובים לשני הצדדים. זה הדבר, זה המסר שאני רוצה להעביר גם לצד השני. אף אחד לא שונא אתכם. אנחנו באמת רוצים פשוט לחיות את החיים שלנו, כמו שאנחנו מאמינים.
ניצן עמית, תנועת ההיפרדות. תודה.
תודה לך, עטילה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. אטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.